אנחנו ממשיכים בסוגיית חטא ועונש. יש פה איזה משהו. אם מישהו יכול להעביר את זה לאינטרנט, אפשר... אלון, תן לאינטרנט, לשדרן, שישים את זה לאינטרנט. מי נשחת? תן להם שישימו את זה במסך. כן, אנחנו משיכים קצת לעקוב אחרי רגש הבושה בתוך נפש האדם. התחלנו לדבר בזה פעם שעברה וראינו את היתרון ואת הערך העצום, את החשיבות הגדולה של רגש הבושה. רוצים להבין למה זה נועד. ראינו שלמעשה רגש הבושה זה האצלה או הפרשה מיוחדת מאוד של הנשמה. כן. שבנפשנו היא מורגשת כבושה. וזו ההצלה של הנשמה, וזה משמש לנו, הבושה משמשת לנו, כדי לחולל תהליכי תשובה במישור ההכרתי. אין? מכיוון שאת הנשמה אנחנו לא מכירים, היא נעלמת מאיתנו, במישור ההכרתי אין לנו אפשרות לשוחח איתה, אז היא מאצילה מתוכה רגש נפשי, שאותו אנחנו כן חווים ברמה ההכרתי, זה נקרא רגש הבושה. לא יצייר שרגש הבושה על היום הופיע, לא היינו יכולים לתקשר עם הנשמה בכלל, עם הרצונות שלה. כן, הדבר הזה הוא נכון לא רק לגבי הרגש הבושה, זה נכון לגבי כל הכוחות שיש בתוכנו. מידת הענווה, כן, מידת הסובלנות, כל המידות האלו, אלו הצלות נשמתיות, שבאמצעותם, בעצם הנשמה מדברת בתוכנו. מדברת בתוכנו, וברמה ההכרתית, אנחנו קולטים את הרצונות שלה, כן, ומצייתים, מתייחסים, מתעוררים. כמו שאומר רמח"ל בדעת תבונות, שאם הקדוש ברוך הוא לא היה מגלה לנו את 13 המידות שלו, לא הייתה לנו שום אפשרות בכלל ללכת בדרכיו, כי הוא נעלם. אז הוא גילה 13 מידות, הוא מגלה אותם במציאות, במאורעות שמתרחשים, ואנחנו באמצעות התבוננות מזהים את המידות שלו. הנה פה ערך אפיים, פה רב חסד, פה רחמים, פה מידת הדין. כן? כל שמותיו של הקדוש ברוך הוא זה גילוייו. הגילויים שלו מאפשרים לנו בעצם להיפגש אותו ברמה הכרתית, להתפעל מהגילויים ולחכות אותו. כן? זה נקרא קוף דקדושה, החיקוי הקדוש. מה הוא? אף אתה. זה קוף דקדושה. יש ביטוי כזה בתורת הסוד, נקרא קוף דקדושה. כך זה נקרא. קצת תמוע, צריך ללמוד וכפי הנראה, אבל אנחנו מבינים את הרעיון. כן? חיקוי של קדושה. אז ראינו שהאשמה או הבושה גם זה עניינה. רק ראינו שהרבה פעמים ידו של היצר גם היא בוחשת ברגש הנפלא הזה, ויצר רע לוקח את הנטייה הזאת למקומות, כן? ולפעולות, כן? שמזיקות לנו מאוד. כלומר, הייתי אומר, חונקות אותנו. רגשי אשמה קשים ביותר, שמשפילים את הדימוי העצמי שלנו, ומציבים אותנו, או מציגים את עצמנו בפני עצמנו, כפושעים וחוטאים שאין להם זכות קיום, ובאיזה זכות אני לומד תורה אחרי שעשיתי חטא כזה, באיזה זכות אני מתפלל. אתם מכירים את הספר השיב ממצולות, של הרב ישוע שפירא, כל הספר הזה למעשה, הוא נועד להרים ממצולות רגשי האשם, כן? אנשים שחטאו וחטאים, בחטא מסוים, אמנם הספר הזה נכתב על בסיס של פניית נערים רבים, כן? שחטאו, שנכשלים בעניין של שפיכת זרע לבטלה, כן? שזה אחד החטאים שמשפילים את הדימוי העצמי של האדם מאוד, כן? וגורם לאדם להרגיש, מיוחד אם הוא בן ישיבה, תלמיד ישיבה, הוא באמת מאוד מאוד רגיל לשאיפות קדושות וכן הלאה. ושהוא נופל בחטא הזה, הוא פוסל את עצמו לכהונה. הוא פשוט בעל מום. הוא פוסל את עצמו לכהונה. פוסל את עצמו לעבודה. פוסל את עצמו ללימוד. כן? וכתוצאה מזה, אחרי זה כמובן הולכים לחטא. הולכים לחטא. אני כבר לא ראוי להיות בהיכל המלך. אז אני יוצא לחטא. זה מה שמתאים לי, זה מה שאני שווה. כן? על פי רוב, התוצאה שנגרמת כתוצאה מנפילת הדימוי העצמי במצבים של רגשי אשם כבירים על חטאים, זה גורם לאדם לצאת לתרבות רעה. במידה כזו או אחרת, פתאום הוא נהפך הרבה הרבה פחות זהיר בדברים מסוימים, קל בעיניו לא להקפיד על דברים מסוימים, זה יכול להיות בין בשר וחלב, זה יכול להיות על ברכה, זה יכול להיות דברים קטנים, זה יכול להתחיל. אבל הוא מאבד את הרגישות ואת זקיפות הקומה שלו, את הראויות שלו. הוא מאבד את הראויות, כן? נפגם בו הדימוי העצמי הרוחני, שדוחף אותו למעשים טובים, כן? זה הפן השלילי של הבושה. כשאנחנו קראנו בלשון חז"ל, ביישן. אין הביישן למד. בוש פנים לגן עדן. אבל ביישן זה סיפור אחר לחלוטין. כן? ביישן זה להתייבש מהבושה. כן? למות מבושה קוראים לזה. למות מבושה. כן? למות מבושה. כן. זה סיכום הדברים שאמרנו במשך שעה שלמה פעם שעברה. לא נחזור על הכל, אנחנו נקרא את הדברים בפנים, יש איזו שאלה, איזה צורך הבהרה וכן הלאה. אפשר. אם לא, אנחנו פשוט נמשיך, נעקוב אחרי המילים, ונראה מה מתפתח כאן. אז אני משאיר לקרוא, אני מתחיל לקרוא מההתחלה שוב. אשמה אינה רגש קשה למדי להבנה, כן? באופן שבו הוא מופיע בתוך נפשנו, זה רגש חמקמק, והוא רגש מתהפך, כן? לכן הוא קשה להבנה, כי הוא קשה לעיצוב ולשליטה. הוא מופיע בנו, ומישהו לא זריז דיו, כן? כשמדובר על זריזות ביחס לבושה, מדובר על זריזות מחשבתית וזריזות, הייתי אומר, רגשית. כלומר, אם אתה לא פוגש את הבושה בתנועה זריזה של שכל, כלומר, מה זה זריזות שכלית? שהשכל מזדרז לברר מה זו בושה. אם אין זריזות שכלית, הרגש הזה הולך ומתעצב לפי כוחות אחרים שפועלים עליו. עכשיו, אם אתה כמובן קדוש, ואתה שולט בכל העולם הפנימי שלך, הבושה גם היא תתעצב על פי הרצון הקדוש, והכל יהיה בסדר. ואז יתקיים בך, כל המתבייש, מוכלים לו על כל אבונותיו, והכל יהיה בסדר. הבושה הולכת למקום המתאים, כן? מהו מקום המתאים? כן? התערות הבושה מיד גורמת, כן? לסילוק הלכלוך. זה נקרא כל המתבייש מוכלים לו. מדרגת החטא נהפכת למדרגת חול. זה נקרא מכילה, כן? הבושה גורמת בשלב הראשון למכילת אבון. כלומר, שהחטא נהפך מטומאה לחולין. בשלב הבא זה סליחה מוחלטת, כן? זה שלב נוסף בניקיון. אבל הבושה בהתעוררות הראשונה שלה, היא כבר מורידה את החטא ממדרגת טומאה, אם עשית אותו במזיד, למדרגת חול. צריך עוד תיקון פה. צריך תיקון, עדיין צריך להמשיך. מחול לקודש, צריך, כן? תמורתו קודש. צריך שיבוא משהו במקום החטא בכיוון ההפוך, כן? וכולי. באותו חטא, באותו איבר שחטא יעשה מצווה, צריך. אבל בשלב הראשון, במכה הראשונה, החטא מוריד זה מדרגת, אפשר גם להרגיש את זה בתוך נפשנו. הבושה, סליחה. מורידה את זה מדרגת טומאה למדרגת, כן? למדרגת חולין. ואפשר להרגיש שלפעמים אנחנו חוטאים, כן? איזה חטא עסיסי שהעביר עלינו רוח טומאה, ברגע שיש בושה אמיתית, אפשר להרגיש שמשהו נרגע בתוכנו. משהו נרגע, והייתי אומר, מחזיר אותנו לעבודה. מחזיר אותנו ללימוד, מחזיר אותנו לתקווה, מחזיר אותנו לאמון בעצמנו. זה דברים שיכולים לקרות. זה סימן לבושה אמיתית. אבל הרגש הזה הוא רגש קשה להבנה ויותר קשה לעיצוב. כי אם אתה לא נוקט בשתי רמות הזריזות, כן? ביחס לרגש המתעורר, כן? חטאת. באופן אוטומטי מתעורר איזו הרגשה כזו של בושה טבעית. אבל היא צריכה עיצוב, כי במצב הטבעי שלה עדיין היא חשופה להשפעה של היצר. כי זה ידוע שכל דבר טבעי, כל דבר טבעי, הוא עלול להיפגע בקלי קלות מהיצר. אם הוא לא עובר, הדבר הטבעי, הוא לא עובר תהליך של עיבוד שכלי, כן, זה דבר ידוע. אם הוא לא עובר תהליך של עיבוד שכלי, הוא עדיין יכול להיות נשלט על ידי היצר. כאילו, לרגש טבעי אין בית עדיין. אין לו בית, הוא טבעי. אין לו בית. השאלה מי יגיע אליו ראשון? מי יגיע ראשון? האם השכל יגיע אליו ראשון? יעצב אותו, זה כמו בדיני מוקצה. אתה לוקח אבן. מה המצבה של האבן בבין השמשות? אם לקחת את האבן וחישבת עליה שתהיה סטופר של הדלת, האבן היא לא מוקצה. היא ככלי לכל דבר ועניין. ברגע שהמחשבה שלך פעלה עליה, היא שינתה את הייעוד שלה. מאבן סתמית, היא עכשיו נהפכה לכלי. אבל אם בין השמצות שכלך לא פעל על האבן הזאת, אז הגדרתה זה מוקצה. ומוקצה חמור. כן? מוקצה חמור. אותו דבר גם פה. מידת הבושה ברוב הנפשות, אני לא מדבר על נפשות ששם מידת הבושה כבר מעוצבת וכבר היא לגמרי מופנית לקדושה. לא מדבר על זה. אני מדבר במצב שלנו. במצב שלנו, כוחות הנפש שלנו צריכות המון טיפול. ויש, הם נמצאים במצב, הכוחות האלה נמצאים במצב אמורפי. זה לא מוגדר. זה עדיין מופנה לשני צדדים, מה שנקרא, בלשון הגמרא. זאת אומרת, יש מה שנקרא מופנה לגזרה שווה. זה נקרא מופנה. מופנה זה פנוי. הוא פנוי. הרגש הזה הוא פנוי. הם מרגישים שאין לו בעלים עדיין, כן? לפעמים אנחנו כן שולטים בו. ולפי מידת השליטה, ברוך השם, הוא מאוד מסייע לנו. כמו שאמרנו, להתבייש באבון. אבל על פי רוב, אנחנו חייבים להיזעק אל הרגש המתעורר הזה. כן? לשלוח אליו את כוחות החילוץ וההצלה של השכל, ואחרי זה זריזות רגשית. כן? זריזות רגשית. אחרי שבאמת אנחנו מעצבים מבחינה שכלית את ההבנה מה זו בושה, עכשיו אנחנו צריכים להטות את הרגש. מי רגש? כן? של רגשי אשמה, כן, או לא לתת לרגש ליפול לרגשי אשמה. כן? לשלוט רגשית ולהפנות את התחושה הזו למקום החיובי שלה. מקום החיובי, כן? שתי זריזויות, זריזות השכל וזריזות הרגש. כן? קשה מדי להבנה בגלל הסיבה שציינו. הפן החיובי של רגשי אשמה הוא, שאנחנו מדברים על פן חיובי, אנחנו מדברים על שורשה של הבושה בקדושה. כלומר, פן חיובי, פירוש הדבר, למה נתכוון האלוקים בזה שהוא שם בתוכנו את רגש הבושה. זה נקרא הפן החיובי, כן? הפן החיובי של רגשי אשם, או בוא נקרא לזה בושה לצורך עניין, כן? לא יודע אם רגשי אשם, הביטוי הזה לא כל כך, לא מופיע בחזל, רגשי אשם. זה ביטוי מודרני, שהוא יותר לקוח מהפסיכולוגיה. כפי שהפסיכולוגיה פוגשת את הרגשות בנפש האדם. הרי הפסיכולוגיה היא ממפה רגשות. אז אם היא פוגשת, כן, את הבושה באופי של רגשי אשם, אז היא קוראת לזה רגשי אשם. אבל התורה לא תקרא לזה רגשי אשם. וחזל לא יקראו לזה רגשי אשם. איך חזל יקראו לזה? בושה. מוסר כליות. אפילו לא מצפון. כן? אפילו לא מצפון. מצפון זה לא מילה שכיחה ולא קיימת בחזל בכלל. לא, 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 לא זכור, זה לא מילה מקובלת בכלל. שמעתי בכלל מהרב שרקי שזה ביטוי נוצרי. כן? כך שמעתי. אני לא יודע להביא לזה ראיות, אבל אם הוא אמר, כנראה שאני יודע. כן? אנחנו לא משתמשים בביטויים האלו. אני חייב לומר שהשימוש ברגשי השם כאן, כן? כי רגשי השם כשלעצמם, כן? אין להם פן חיובי. לבושה יש פן חיובי, שיכול חס ושלום, הבושה עצמה יכולה להגיע לפן שלילי של רגשי השם. כן? אבל רגשי השם, מה הפן החיובי? לא יודע אם זה ביטוי נכון. טוב, פה מדובר על הבושה בקיצור. הפן החיובי של הבושה, בסדר? הפן החיובי של הבושה. אני חושב שהיא לא תתרעם עלינו אם אנחנו נקרא לזה בושה. תרעים עלינו. הפן החיובי של הבושה הוא שבזכותם אנו עשויים לשוב בתשובה. במילים אחרות, הבושה בעצם מה היא עושה? כן, זו הגדרה חדשה שלא אמרנו אותה עד עכשיו, כמדומני. מה עושה הבושה? מציבה את הפער שבין הרצון הנשמתי לבין הנפילה בחטא. והפער הזה כשלעצמו, מה הוא גורם? הוא גורם, הייתי אומר, עזות דקדושה, כן? מצד הנשמה. כלומר, תפקידה של הבושה זה להציב את החטא אל מול רצון הנשמה. ואז שהחטא ניצב מול הרצון הנשמתי הקבוע, מה שקורה כתוצאה מזה, זה בעצם התגברות של הרצון הטוב, כן? לסלק את החטא. זה תפקידה של הבושה. תפקידה של הבושה זה להעצים את הרוגז הקדוש הפנימי כנגד החטא. יצר הרע לעומת זה מה הוא עושה? הוא מעצים את הרגשת החטא עד כדי כך שהוא סותם את הערת הנשמה, את הרצון הטוב. כי יש לנו רצון טוב, אבל ברגע שתחושת החטא מתעצמת, אז היא כבר לא יכולה לגרום את התגברות הרצון הטוב. היא סותמת יותר מדי. זה כמו לזרוק לתוך האש, אני יודע, לזרוק עץ גדול וענק. אז האש כבד. זאת אומרת שהחטא מתעצם ומקבל ממדים מפלצתיים, כן? בעזרת הרגש של הבושה, שיצר הרע מזדווג לו, מטמא את הרגש הזה, הרגשת החטא היא נעשית כל כך גדולה, עד שהחטא הוא עצמי, והרצון לטוב הוא מקרי. הרצון לטוב נתפס כאשליה. עכשיו בואו רגע ניכנס לתוכנו, ונשאל את עצמנו, האם נוכח הנפילות החטאיות שלנו, אנחנו עדיין מאמינים שיש לנו אפשרות להיות קדושים, צנועים, ענבים, סבלנים, כל אחד עם החטא שלו, כן? האם, איך אנחנו מרגישים? מה רמת הממשות של הרצון הטוב לנוכח מציאות החטא בחיינו? על פי השאלה הזו, נדע האם הבושה עברה את גבולה? האם היא טומאה על ידי יצר רע? ככה אנחנו נדע. אם אנחנו מרגישים ממשות יותר גדולה של החטא, הוא תופס מקום רגישי, הוא תופס מקום בתודעה, הוא נוכח, הוא עקבי, הוא רציף, כן? חוויית החטא היא מתמידה, כן? אנחנו, ככל שהחטא תופס מקום יותר גדול, נשים לב, מה רמת הממשות של הרצונות הטובים? לפעמים נגלה להפתעתנו, וזה דורש, אם אנחנו מרגישים את זה, כן? כן? אם אנחנו מרגישים, מה שאני אומר מיד, זה סימן שצריכים להפשיל שרבולים. להפשיל שרבולים ולהחזיר את החטא לממדים האמיתיים שלו. כן? אם אנחנו מרגישים בשעת החטא שהרצון להיות טוב הוא אשלייתי, ארטילאי, הלכתה דמשיכה, חלומי, פנטזיונרי כזה, כן? הזכרנו לא פעם את השיר, כן? אני חושב שכמה פעמים כבר הזכרנו את השיר של אותו נער בן 16, בזמן שהוא כתב אותו לפחות, כן? על קברו אותי תחת החול הכחול, קוראים לו שמיים, לפעמים נוזלים מים, כן? והעולם הוא בית קברות של אנשים וחלומות, כך הוא אומר. זאת אומרת, שהוא נמצא בתוך העולם, זה בן ארצי, באחד השירים שלו, באיזה דיסק לפני הרבה שנים, חיים של עצמי זה נקרא, כן? אז יש שם את השיר הזה, לא זוכר את השם של השיר, בכל אופן, קברו אותי זה נקרא, קברו אותי תחת החול הכחול. והעולם הוא בית קברות של אנשים וחלומות. זאת אומרת, שהוא חווה את עולם החלום שלו, הוא לא מצליח לתת לו ביטוי מעשי, כי העולם הזה עם כל ההפרעות שלו יצר כזו חציצה אדירה שהעולם נקבר בעצם בעיניו הוא בית קברות של חלומות. החלומות נקברים פה, הם לא יכולים לסגסג על הקרקע הקשה של החטאים, חטאי היחיד, חטאי הכלל, כן? ואפשר גם להבין למה, כי תסתכלו איך מתייחסים אצלנו למציאות של חטא, איך משמיצים על חטאים, איך תופסים את האדם על חטאו, תסתכל איך אתה מתנהג, פרא אדם. כלומר, אנחנו מתייחסים לחטאי הזולת, כן, ממילא גם לחטאינו שלנו. זאת אומרת, מי שמתייחס כך, תסתכלו את ההתייחסות הלא סלחנית, נקרא לזה ככה. ההתייחסות הלא סלחנית היא מעצימה את החטא, כי בעצם אומרת, לא יסולח לך האבון הזה. ככל שהאבון נתפס כחסר מכילה, בתוך החברה האנושית, בין אם אני מתייחס לאבון שבתוכי כחסר מכילה, בין אם מתייחס לאבון החברתי, לאבונות, כחסרי מכילה, אנחנו נותנים לחטא תוקף גדול. מה הפלא לאחר מכן? שכאשר אנחנו מעלים על דעתנו להיות טובים, זה כזה רצון להיות טוב. האחד בא לגור ושפוט ישפוט, כן? מה באת פה? לא, את ללמד אותנו חסד. מה, אתה מכניס אורחים? מה, אתה מנסה בכלל לאקלם, לאזרח את נטיית החסד בתוך עולמנו? לך מפה מהר. פן נראה לך כאחד מהם. כן? זאת אומרת, זה הבוז הנורא של הסדומיות לניסיון של הטוב להתרומם, לטבוע את אלבונו. כן? אנחנו מדגישים את זה כאן בתיאורים כאלה ואחרים, אבל כל אחד צריך לבחון את זה עם עצמו. אנחנו לא יכולים עכשיו לבוא ולומר כולם ככה או כולם אחרת. רק נתנו איזשהו קנה מידה שבאמצעותו אפשר לזהות מציאות נפשית, כן? של הבושה. איפה היא מצויה? לאיזה צד היא מעבירה אותנו? לצד הטוב או לצד הפחות טוב? מאוד מאוד להיזהר. במיוחד הרגישים שבנו, המצפוניסטים, האנשים העדינים שבאמת מחפשים את הטוב, כן? בעיקר צריכים להיזהר. הרגישות שלהם לחטאים היא רגישות עצומה. כן? הרכה בך והענוגה מייצג רגליה, כן? על הארץ, מה שנקרא. כן? זה מספרים על, על, על ביתו של מרתה, מרתה בת ביתוס, כן? את הבת עשירים. אז בתקופה שלפני החורבן, תקופת החורבן, היא נאלצה לאסוף אוכל, שעורים, מבין הגללים. המצב היה כל כך נורא במצור, ועליה נאמר, הרכה בך והענוגה. כשהיא צריכה להתמודד עם מצב של עניות, איזה חרפה זו. איזה חרפה זו. היא לא יכולה לסבול את המצב הזה. כן? אז אנשים רגישים, הם אנשים שקשה להם מאוד, מאוד לסבול את המציאות של החטא. לעומת אנשים שהם יותר קונקרטיים וסחלטניים וענייניים, יש להם נטייה להתייחס לבושה בצורה יותר עניינית. כמו שאמרנו. אנשים שרגישים שהם חפים מהתכונה השכלית הבולטת, העניינית, היא פחות חזקה בהם, הם עשויים להיפגש עם תחושת הבושה בצורתה הגולמית, הלא מעובדת. והם אלו שצריכים להיזהר הרבה יותר. הרבה יותר. לפעמים אנשים שחלטניים בכלל בקושי מרגישים בושה. הבושה בקושי מתעוררת אצלם. אם אנחנו נמדוד את מפלס הבושה, את ערך הבושה, כן? אנחנו נראה שהיא מתעוררת בצורה מאוד מועטה. ולפעמים בכלל לא. איזה מין אבירות לב, איזה מין, כן, לא מרוצה, לא נעים להם להיקלע למצב רגשי של בושה, כן? כי רגש אצלם זה הפסד. רגש אצלם זה חולשה, נקרא לזה ככה. זה החולי של השחלטנים, שהם לא מוכנים להודות, כן? במקצת, כן? במקומו של הרגש בחייהם. אז שרגש הבושה מופיע, הם מכחישים אותו, כן? הם לא בוכים. הגברים, כן? בוכים בלילה, כמו שבא, כן? הגנרלים לא בוכים בקרב. זה הקשוחים האלה. כדי לראות אותם בוכים, אתה צריך ממש, אני יודע מה. כן, זה כמו לחפש את נמר השלג, כן? שלוש שנים, אולי תראה את קצה הזנב שלו חומק שם ליד הסלע. כן. לראות אותם ככה באיזה פוזה של... יוצא לי קצת, יצא לי קצת לשמוע כמה תגובות בדברים שאני כותב באלונים. אז הכתיבה שלי, זה, מי שמכיר יודע, זה לא, אני לא מתבייש להגיד זה, כן? הכתיבה שלי היא כתיבה ש... נובעת מהרגש, כן, נובעת מעולמות פנימיים של רגש, של חוויות, של תחושות וכן הלאה. ובמהלך הכתיבה, בשנה וחצי האחרונות, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להוציא את כל הדברים האלה החוצה, קרה לי שלוש פעמים או ארבע פעמים שניגשו אליי אבירי לב. אנשים מאוד... פוז, אני גם מכיר אותן. ואחד מהם פנה ואמר לי, חיוך, עדיין חיוך כזה, שלא מסגיר רגשות, אני חייב לומר. לא מסגיר רגשות, בשלב הראשון. אז נתן לי רמזים לסיפור. נו, נו, אז הוא הלך, הוא עשה, כלומר, ניכנסתי בדיבור על הסיפור. נו, נו, ומה היה בסוף, וזה, ככה היה, נו... זורמים כזה, לא רגש, לא מהרגשי, כזה. והסיפור היה מאוד, סיפור מאוד רגיש. מאוד רגיש, גנבו לי את הכסף בפריז, אתם יודעים, כל הסיפור הזה בניס, וכל מה שקרה, ואני ריחמתי על הערבים. והוא ככה מנסה להיכנס לסיפור, לדבר איתי. ישבנו בית הכנסת, בין מנחה לערבית, היו 20 דקות, ודיברנו. והוא התחיל לגלות עניין בסיפור, בכל מהלך הרגשות, והוספתי לו פרטים מפה ושם. ואז הוא אומר לי, ספת הפסיכולוג, אה? ספת הפסיכולוג. אמרתי, איזה ספת פסיכולוג? מה, אני מנסה להשכיב אותך, ספת הפסיכולוג? לא, אבל אם כבר מדברים ברמה של ספת הפסיכולוג, אז בואי נספר לך משהו. והוא התחיל לספר לי דברים על עצמו. התחיל לספר לי דברים על עצמו. דברים על עצמו. על הפתיחות שלו כלפי אומנות, וספרים שהוא קורא, וכל מזה. מתחיל לדבר על המגזר החרדי, שיש שם פתיחות כלפי ספרות, וכל מיני, הוא מכיר כל מיני אנשים. תאמינו לי, אני כבר 19 שנה בבית אל. אני חושב שלא החלפתי איתו משפט אחד עם הדעה. כי מפגש בין אנשים מסוגנו, זה, זה, זה... אתם מבינים? ואני תמיד נזהרתי ממנו. ראיתי, אני רואה אדם כזה, אני מתרחק. והוא רואה אותי כזה רגשי, כזה, גם מתרחק. אבל דרך הסיפור, למרבה הפלא, התרחש הדרמה המופלאה הזו. ישבנו 20 דקות, והוא פתח בפניי קצת הרגשות שלו. הפלא עצום. מאז אנחנו ידידים. ידידים. באמת התיידדנו ברוך השם. התיידדנו. זה בא לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים בזמן האחרון, כן? סיפרתי לו איזה שיעור פרשת שבוע שאני מכין, הוא ראה אותי יושב ושוקד על הכנת השיעור, רשי. אז הוא שאל אותי מה אתה זה, אמרתי לו ככה, אז הוא הביא לי את המהר"ל, והביא לי את השפת אמת, והוסיף לי כל מיני ידיעות, וגם השמעתי אותם פה באותו יום שאני הבאתי את המהר"ל הזה. ברוך השם, אני חושב שאפילו אמרתי בשמו של מישהו, בשמו הדברים. ברוך השם, הקשר נפלא. העולמות התחברו. אז זה תיקון, זה תיקון לאדם מסוגו. תיקון לדעי מסוגל. אבל זה לא פשוט. אנשים שכלתנים, ברמה גלויה, חווים את הבושה לעתים רחוקות. הם שכלתנים מאוד. והרגשים אלו שצריכים להיזהר במה שאמרנו כאן. כן, מי שרוצה להעיר משהו? מי שרוצה להגיד משהו?
שכלתן בהכרח גאוותן?
עולם שכל אומרו. גם הרגשן הוא גאוותן. השכלתן הוא גאוותן, וגם הרגשן הוא גאוותן. השכלתן מתגאה על הרגש. לומר, אני לא צריך אותך, אני מסדר בלעדיך. והרגשן מתגאה על השכל.
ואם הוא נכנס לזה יותר מדי, הוא חייב גם באיזשהו מידה להצטער. מצד אחד, מצד שני.
הוא חייב באיזה מידה מה?
הוא חייב באיזושהי מידה כן להצטער.
הבושה, אתה מתכוון?
כן. ולהתבייש. ובאיזושהי מידה גם להמשיך הלאה.
נכון. לא, אני מדבר על השכלתנות יתר שגורמת להתאמרות, כן? והתגאות והתנסות חזקה על הרגש. משתדלים להשתמש בו כמה שפחות, כאילו להסתדר בלעדיו. ואז הוא תוקע אותם חזק ביחסי זוגיות. וואו, שכלתנים ביחסי זוגיות? חבל לכם על הזמן. כן? יחסי זוגיות מכריחים אותך לגלות רגשות. עכשיו, אם אתה כמובן רוצה אישה שאין לה, היא לא זקוקה לרגשות, אז כנראה שהיא לא אישה, כן, אולי משהו אחר. אבל אין, הם אוכלים קש, וואי, וואי, וואי. וגם רגשנים אוכלים קש, כי הם לא גברים. זה בעיה. בקיצור, כל אחד צריך את הקמת שלו, מה אני אגיד לכם? כן, כן, אי אפשר להגיד ככה, אלא רק הלילה, רק הלילה, יש מה לעשות, יש עבודה, יש עבודה.
זה לא במידה מסוימת הכיכבון?
מה?
זה לא במידה מסוימת
הכיכבון. כל אחד מנסה לגונן על התכונה החזקה שלו, כן? על התכונה החזקה שלו. עכשיו, ברגע שאדם מודה, אדם שכלתן מודה, שהשכל לא מעניק לו את השלמות, תבינו, זה חולשה. בעצם, התכונה החזקה בי, היא חלשה. כן? לא תהיה תפארתך על זו הדרך, אם יסגיר השם את האויב ביד אישה. כלומר, רגע! בעצם השכל, התכונה החזקה שלי, נקודת החוזק שלה הוא נקודת החולשה. אתם מבינים מה נקודת החוזק ונקודת החולשה? כי בכל מקום שהשכל הוא מתפשט יותר מדי, יותר ניכרת חולשתו לפתור את הבעיות רק בשכל. אתם מבינים? יוצא שנקודת החוזק שלו היא נקודת החולשה, ויוצא שככל שהוא יותר מתמתן, מתגלה הכוח המשלים אותו, שזה הרגש. ואז האדם הוא חזק. אבל קשה לוותר על הרגשת החוזק של השכל. זה קשה, זה נתפס בדמיון של האדם, כן, כנסיגה לאחור. לפנות מקום כדי שכוח נוסף יוכל להיכנס ואז השלימות תהיה יותר משוקללת, יותר מגוונת. אז קשה. בואו נראה הלאה. שבזכותם מעשים משהו בתשובה. ישנם מעשים בהם אנו מתביישים כל כך עד שאנו גומרים בדעתנו שלא לשוב לעשותם עוד לעולם. זה הפן החיובי של הבושה. בושה, שובה. בוש, שוב. וכו'. כן, חז"ל אומרים, בעלי הסוד אומרים ששבת זה זמן של תשובה. כן? כן? שבת נוטריקון ראשי תיבות, שבת בא תשוב. כי שבת, מה היא עושה? היא מעלה את אור הנשמה, ואז כל מעשי השבוע מושקפים מהכסדרה. זה הכסדרה של המסילת ישרים. כן? איש הכסדרה, מה שנקרא. בשבת אנחנו עולים לנקודת מבט מנקודת הדימוי הרוחני שלנו. ואז אנחנו משקיפים על מעשי השבוע, ונעשה תהליך תשובה. אבל תהליך התשובה בשבת הוא לא בהכאה על חטא, אלא הוא בפתרון החטא מן השורש, הוא בשמחה. כי מרוב האור של שבת, החטאים כאילו, כן? החטאים הם מוארים. כן? בימות השבוע, תיקון החטא הוא בהכאה על חטא. בשבת אנחנו לא מקים על חטא, אלא פותרים אותו משורשו. מהו שורשו? נקודת האור של השבת. כן? נקודת האור של השבת. למה הדבר דומה? למה הדבר דומה? יש לך איזו השגה. עכשיו למדת על מידת החסד. למדת על מידת החסד. וזה כל כך הציף אותך בשכנוע פנימי, כן? אז למרות שהיית קמצן עכשיו 20 שנה, מכוח ההשגה הזו, אתה לא מקיא על חטא, אתה פשוט רץ לעשות חסד. ומכוח הריצה, נשטפים החטאים. כן? הקמצנות נשטפת, אבל אתה לא מעיין בחטא לפני עצמו, אלא החטא נפטר מעוצמת הטוב. זה חזרה בתשובה של שבת. גם ביום טוב זו אותה חזרה בתשובה. כי אתם יודעים, ביום טוב, כתוב שבית המקדש, כתוב שבית המקדש, שאדם ישראל, כן? עולה רגלים, מגיעים לבית המקדש, עומדים, צפופים, משתחווים, רווחים. אומרים חז"ל, למה משתחווים רווחים? כדי שלא ישמע אחד בוידוי חברו. לכן נוצר מרווח, שלא ישמע אחד, חטאתי, עשיתי לשימון ככה. זה בושה. חבר שלו שומע שהוא חטא לה, זה בושה. אז משתחווים רווחים. השתחוויה זה ביטוי של קנייה. כלומר, אז נעשה הוידוי. כן? אז שואלים בעלי המוסר, איך יכול להיות? איך יכול להיות שביום טוב מתוודים? הרי לא מתוודים ביום טוב. איפה ראינו ביום טוב וידוי? מסבירים את מה שאמרנו עכשיו. הוידוי ביום טוב זה וידוי אחר לגמרי. זה וידוי שבו הסתלקות החטא היא כתוצאה מריבוי האור. לכן החטא מסתלק. למה הדבר דומה? אם החדר הזה חשוך, אני מדליק גפרור, החושך מסתלק בגלל הופעת האור. בימות החול, יותר קשה לחזור בתשובה כזו. בימות החול ההתגוששות עם החטא היא בתהליכי תשובה מסוג אחר, שקרוי באופן כללי הכאה על חטא, הכאה על חטא. ככל שאדם מושך יותר מקדושת השבת אל ימות החול, הוא זוכל את מדרגת התשובה הזו גם בימות החול. אבל אותו וידוי שנעשה ביום טוב, זה הוידוי, זה הוידוי. מדרגה מאוד גבוהה, כן, של תיקון החטא. בכל אופן, ישנם מעשים בהם אנו מתביישים כל כך, עד שאנו גומרים בדעתנו, בדעתנו, שלא לשוב לעשותם עד לעולם. זה הפן החיובי. מהו הפן השלילי? הפן השלילי של רגשי האשם הוא שהם מסוגלים לשתק בני אדם על ידי הצפה בתחושות בושה ותיעוב עצמי, עד כדי אובדן היכולת לתפקד כבני אדם נורמליים. כן? זה מה שאמרנו? כלומר, אני כל כך נתאב, אני כל כך שפל ונמוך, שבעצם אני כבר לא מסוגל לתפקד. למה? למה לא מסוגל לתפקד? מכיוון שהעולם הזה הוא עולם של בניין, ואני כבר לא שייך לבניין. זה מעין, הייתי אומר, החזרת ציוד. כן? כמו חייל שלא יכול להיות יותר בשירות הצבאי בגלל איזה פציעה או משהו כזה, הוא מחזיר ציוד, הוא כבר לא יכול, הוא כבר לא קשר לשרת בצבא. כן? אז כאילו פה הוא מחזיר ציוד. אני לא שייך למהלך של בניין. חלקי האור שבי לא יכולים להתגלות, להפציע. כן? אז אני לא עושה דבר. לא עושה דבר. שהם סוגלים שתק בני אדם לידי הצפה בתחושות בושה ותיעוב עצמי, עד כדי אובדן היכולת לתפקד כבני אדם נורמליים. כן? בראש ובראשונה זה משתק את מהלך הרצון. הרצון שהוא רצון החיים. כן? רגש השמה חיובי מוביל לשינוי. ניתן לדמות אותו לתרופה. כאילו לקחת את המינון, רגע שבושה צריך להילקח, רגע שבושה צריך להילקח במינון, כן? אמרנו, הזריזות השכלית והרגשית, היא בעצם קובעת את המינון של ההשתמשות ברגע שבושה. כן? ניתן לדמות אותו לתרופה, שמאפשרת לנו להמשיך לחיות חיים רגילים. כן? התרופה היא בעצם תוקפת את החיידק, במקום שהמערכת החיסונית מתקשה לעשות את זה, כן? התרופה עוזרת להילחם בחיידק. אותו דבר גם פה. הבושה היא נלחמת בחיידקים של הרע. כן? הבושה היא אנטיתזה של החטא. כן? מצד זה שהיא באה מאיפה? מהנשמה, כמו שאמרנו. שהנשמה היא מלאה טוב, והבושה היא מייצגת את הסלידה של הנשמה מן הרע. אז הבושה היא תוקפת את החטא, בזה שהיא מהווה את ניגודו המוחלט. ניגודו המוחלט של החטא. עכשיו, אתה צריך לקחת אותה במינון, כן? כדי שתתקוף במדויק, אמרנו את זה פעם שעברה, את החטא. ניתן לדמות אותו לתרופה, שמאפשרת לנו להמשיך להיות חיים רגילים. ובד בבד עם כך, מרחיבה ומשפרת את המודעות העצמית ואת השליטה העצמית שלנו. כלומר, שהבושה פועלת את פעולתה, היא מרחיבה, הנכונה, היא מרחיבה את כוח הטוב ומסלקת את הרע ויוצרת מציאות של בחירה חופשית יותר נכונה. לעומת הפן השלילי. הפן השלילי הוא מצמצם את יכולת הבחירה בטוב, כי הוא מגדיל את תחומו של הרע, כמו שאמרנו מקודם. זה מה שהכוונה כאן, מרחיבה ומשפרת את המודעות העצמית. הבושה היא בעצם מעמיקה את תודעת הטוב, כן? ומבדילה ממנו את הרע. זה נקרא תודעה עצמית, כן? תודעה עצמית נכונה, עמוקה, זה להכיר את עומק הטוב, נפתח לו פתח להשפעה, כי הבושה בעצם מייצגת את הרצון הפנימי, ממילא הרצון הפנימי מתפשט, והטוב והרע הוא מוגדר. הוא מוגדר ומובדל עד כדי סילוקו. מתי הרע הוא לא מסולק? שהוא לא מובדל. שיש ערבוב של טוב ורע. תערובת טוב ורע לא מאפשרת לסלק את הרע. אם לא תהיה הבדלה, זה איסור בורר ביום שבת. האיסור הוא דווקא שדברים מעורבים יחד. זה דבר מעניין. הגדרה של בורר זה דווקא שדברים... אגב, אין ברירה אם למשל... זה פסולת וזה אוכל. ביום שבת אני לוקח את הפסולת הצידה. כן? כאשר הפסולת ואוכל נמצאים בסמיכות כזו, כן? ואני לוקח את הפסולת לכאן, זה לא ברירה. כי הם לא מעורבבים ביחד. הם צריכים להיות מעורבבים ביחד. הם צריכים להיות בתוך כלי, כן? שיש בפנים פסולת ואוכל. יש הגדרות מדויקות. מה זה? רמת העירוב של, של הפסולת והאוכל, כדי שלקיחה משם ייחשב ברירה. אבל הרעיון הוא שברירה לא תיתכן בדבר שאינו מעורב. שהטוב והרע מעורבים, כן? אי אפשר, אין בחירה חופשית. הבחירה חופשית מצומצמת יותר, כן? הבושה היא מבדילה את הטוב מן הרע, את הרע מן הטוב. וזה מאפשרת להם לבוא ולומר, זה הרע. את זה אני מגדיר כרע. לפני כן לא הגדרתי אותו כדבר שצריך לסלק אותו. לפני כן הוא תפס את מלוא האופק בבושה השלילית. הוא תופס את מלוא האופק, הוא לא מובדל מן הטוב. אין פה בעצם טוב. אין פה טוב ורע. כן? זה טוב וזה רע, ועכשיו אני בוחר בין שניהם. ראי, נתתי לפניך את הטוב ואת הרע, ובחרת. בוא נשאל את עצמנו. בוא נשאל את עצמנו. לגבי פעולה שאנחנו עושים. כל אחד יבחר לו את הפעולה שלו. אפשר לבחור פעולה של תלמוד תורה. אנחנו יושבים ולומדים תורה בעצמנו, או עם חברותה. האם אנחנו מבחינים בתערובת הטוב והרע שבלימוד? זה בלימוד תורה. אני כבר לא מדבר על פעולות שהן חוץ בית מדרש, ופעולות אחרות. כן? פעולות שחוץ בית מדרש. אתה איש חבסת בשוק מחנה יהודה. אתה לא יודע מה, אתה מהנדס, אתה איש הייטק, לא משנה. אנחנו מבינים שיש שם תערובת של טוב ורע? יש שם תערובת, זה תערובת. זה לא קל להבחין. אבל אם אתה הולך עם החושן המשפט, מתחת בית השחי, ואתה הולך איתו לשוק מחנה יהודה, יש לך את ההלכות, יש לך את חלקי המוסר, או את ספרי המוסר הראויים של מסע ומתן, באמצעות הלימוד אתה מסוגל ליצור את ההבדלה. הלימוד או לימוד המוסר, בכל לימוד תורה בכלל, אבל לימוד המוסר בפרט, מה הוא עושה? הוא יוצר את ההבדלה מחדש, ומאפשר לך בעצם לפגוש את המעשה שאתה עושה, ולהשקיף עליו מנקודת מבט של טוב ורע. שנתתי לפניך את הטוב ואת הרע. אבל אם אתה לא מעורר תהליך מודעות כזו, שמפרק את המעשים, כן? וקורא להם בשמות. הנה, ההיבט המעשי הזה, שאתה לוקח את המשקולת ושם ככה, שאתה בא וצועק, כן? שקדים, אגוזים עם הרמקול, וחברך אין לו רמקול. אז הוא אומר, שקדים, אגוזים, ושומעים רק אותו, רק אותך, כי אתה, יש לך רמקול. כן? אם אתה לא מבין שאתה משתמש עם רמקול והוא רק בפה, זה לא בסדר, זה לא הליכות שוק נכונות, אתה חוטא במסע ומתן. אבל אם אתה קורא ספר מוסר שמגדיר לך את ההלכות, כן? עכשיו אתה יודע, אתה חוזר למעשים שלך, ואתה מבחין שיש בהם מרכיבים שלילים. זה מידת הזהירות. הבושה החיובית היא מגדירה את הטוב ואת הרע, והופכת אותנו בעלי בחירה, שיכולים לבחור בטוב. כן.
צריך שכאילו הבושה שלנו תהיה מותרת כזה בחוכמה, כי לפעמים אנחנו מתביישים לשאול שאלה,
אז זה הביישן. זה הביישן שכבר הבושה השלילית פעלה עליו את הפעולה של ההכפשה. אני טמבל, אני טיפש, שאלות שטותית, אני מתבייש מאנשים, מיליון אחרות, אין לי זכות בעצם להתבלט, כן? פתאום מתוך המון, מתוך ההמון אני צץ. מי אני שאני פתאום צץ מתוך ההמון? אני פתאום, כן? פתאום, כן? אני מוקד תשומת הלב פתאום, וזה... אני לא אומר, יש שיקולים, יש שיקולים שבהחלט אדם רשאי להגיע למסקנה שלא צריך לשאול שאלה. אדם שממתין לשמוע את הדברים ולראות אם יש מקום לשאלתו. יש מקום, יש מקום. אבל אם אדם לא שואל את השאלה, מתוך היבטים של דימוי עצמי נמוך וחוסר ביטחון, זה סימן שכבר פעלו שם, כן, רשמים של דימוי עצמי נמוך. מי אני, מה אני, טיפש כמותי וכן הלאה. זה הביישן. זה הביישן. אין הביישן למד. כן. זאת אומרת, אדם צריך לדעת שזכותו ללמוד. אדם צריך לדעת שזכותו וכוחו ויכולתו, מצד היותו בעל נשמה, זכותו ללמוד. הוא ראוי לחוכמה. שאדם לא שואל כשצריך לשאול, אז הוא בעצם פוסל את עצמו להתחכמות. כאילו הוא אומר, אני לא ראוי להחכים. אני אשאר בבורות שלי, כן? זה המצב שראוי לי. הרי זה מה שהתברר לי במשך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע. שמי אני? אני... כן? אני לא ראוי להתחכמות. די לי המעט שאני יודע ונגמר הסיפור. מי אמר לך את זה? מי יגיד לך כערום אתה? מאיפה הגעת למסקנה כזו שאתה לא ראוי להתחכמות? פעלו פה רשמים, כן? של רגשי אשם שלילי. פעלו פה רשמים כאלו. שהשפילו את קומתו. השפילו את קומתו. כן. צריך לראות מאיפה זה בא, מתי זה קרה. לא יודע, אולי אני יודע, ההורים, אני יודע, יכול להיות שאולי ההורים שלו, שהוא הביא איזה ציון נמוך מבית הספר, אז אבא שלו ראה את הציון. כן, מה קיבל זה? קרא לו את המבחן מול הפרצוף, זרק את זה לפח. יכול להיות, יכול להיות. זה דבר שהוא בהחלט יכול להוות טראומה לא פשוטה. מיוחד אצל ילדים, שאז נבנה הדימוי העצמי שלהם, הקבלה שאנחנו מקבלים אותם, שאנחנו מאשרים את מקומם ואת קיומם, בשלבים האלה אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, לא להכביד את ראש המחטא לילד. הוא קל להשתכנע, הוא עוד לא מכיר את הטוב שבו עד כדי כך, שיכול לעמוד מול ההורים החזקים, הדמויות הסמכותיות, מיוחד שזה בא מצידו של אבא לפעמים, לפעמים זה דווקא נורא שזה בא מצידה של אמא, כן? שהוא מצפה למוצא פיה, לחיבוק שלה, לאהבה שלה, והיא דוחה אותו. זה יכול, כן? זה יכול ליצור דפוסים ותוואי שטח בתוך הנפש, שאחרי זה בגיל יותר מבוגר, אנחנו צריכים להתמודד איתם, ולשקם את הדימוי עצמי שלנו. כן? אבל מאיפה זה בא? מאיפה באה המחשבה שאני טיפש? מאיפה באה המחשבה שאני לא יכול להיות מורה בישראל? מאיפה זה בא? שחשבתי שכל מה שאני יכול לעשות זה, כן, ללמוד לעצמי קצת וזה. אבל מה, שאני מורה? שאני אשב מול תלמידים ולמד? מי אני? אני? עם כל העבר שלי, עם כל החולשות, אני? עם הדימוי העצמי שלי, עם המקום שלי בתוך החברה. אני אהיה... זה דבר בעייתי, כן? להגיע למצב כזה. אבל אפשר לקום מזה. ויש לנו אין ספור דוגמאות של אנשים, כן? שקמו ושיקמו את האמון העצמי שלהם חינם. אבל אם אנחנו גלים בעצמנו את העניין של הביישנות, הממדים השונים שלה, סימן שפה פעלו כוחות חזקים מאוד על הדימוי העצמי שלנו. כן? צריך להתחיל למרוד בזה. למרוד בזה. כן. עוד שאלות? אז בוא נראה הלאה. משפרת את זה, כן. הוא בד בבד אם כך מרחיבה ומשפרת את הבושה הטובה. כן? משפרת ומרחיבה, מרחיבה ומשפרת את המודעות העצמית ואת השליטה העצמית שלנו. אבל רגשי אשם שליליים שעוברים את גבולם, לעומת זאת, גורמים לבני אדם לשנוא את עצמם, כמו גם את זולתם. תמות נפשי עם פלישתים. כמו גם את זולתם. למה הם שונאים את זולתם לפי דעתכם? למה אדם ששונא את עצמו שונא את זולתם? למה? מה אתם אומרים? מה? לא, הוא אפילו לא מקנה. כן, מצב כזה, אפילו לא מקנה, הוא כבר לא מאמין שהוא... אתה אומר ש... כן, אתה אומר שמציאות הטוב היא מבחינתו כבר דבר רחוק, שהוא נמצא אצל ההוא, אבל אני לא. אז הוא מקנה, כן? זאת אומרת, הוא פוסל את עצמו שהוא יכול לזכות באותו דבר, אז מה שנשאר לו זה רק לקנה בחלקו של חברו. כן? זאת אומרת שהשנאה באה כתוצאה מקנאה. יפה. אני לא חשבתי על הכיוון הזה. כן, יש מישהו רעי נוסף להסביר מדוע יש פה... כן, שנאת הזולת?
שמה עם עצמו נוטה
להשים
את הזולת, שזה גם הדבר שגורם לסבל שלו.
הזולת גורם לסבל? למה הזולת גורם לסבל? מהסיבה שהוא אמר?
שהחברה היא כזאת רע ככה וככה, בגלל היא גורמת לי להיות רע ככה וככה.
זאת אומרת, אם אני רע, אדם ששונא את עצמו, אז מה אתה אומר? בעצם הוא, אומר שגם החברה היא רעה.
רע, רע אליו.
כלומר, מה שקורה בעולם הקטן שלי...
היא גורמת להיות ככה וככה. היא
קלקלה
אותי,
השפיעה עליי.
נכון.
שורה
אתה
חסר אמונה.
חסר אמונה?
חסר ביטחון
באמונה. בעצמו. חסר
אמונה
בטוב. זאת אומרת, למה הוא שונא אחרים?
לא מגיע למצב הזה שהוא שונא אחרים.
אולי כמו שהוא לא מאמין בטוב שבו, הוא גם לא מאמין בטוב שבהם. אז מכיוון שכן, הם מתפסים בעיניו כרשעים. כלומר, כמו שאני לא טוב, גם הם לא טובים, אולי בצורה פשוטה. הוא שונא אותם כי הם רעים בעיניו. אולי הוא שונא אותם כנוכחותם, כן? בוא רגע נחשוב, שאדם עצוב, שימו לב שהוא לא אוהב חברה. שאדם עצוב, הוא מתרחק מחברה. למה אדם עצוב מתרחק מחברה? כי המציאות החברתית, היא מחייבת האדם להאמין בהיותו, בעצם בהיותו, בעל יכולת להיות כללי, להתייחס, להיות נדיב. המציאות החברתית היא מכריחה אותנו בעצם, כן? להתייחס אל עצמנו כבעלי יכולת, להקשיב, להאמין שאנחנו טובים בעצם, נכון? אבל אם אני לא מאמין שאני טוב, אז בעצם המציאות החברתית היא לעג לרש, במובן מסוים. זה לעג לרש. זה כמו לבקש מקרח מסרק. אין לו את היכולת לתת לך את הדבר הזה. או כמו שהדוגמה הלכתית, חזל מביאים, שאסור להוציא את הציציות בבית הקברות. למה אסור להוציא את הציציות בבית הקברות? כי במתים חופשי. המתים הם לא שייכים למצוות. ואתה בא ומפגין, כן, בעצם מציאות של חיוב מצוותי, ליד מי שלא חייב במצוות. אז הייתי אומר שהמציאות החברתית לגבי העצוב או הביישן, היא מציאות שקורית תיגר כאילו על משהו שהוא לא מסוגל להעניק. אולי יכול כרגע להוציא מתוכו כוחות אצילים של התייחסות, של תשומת לב, של עזרה לזולת. כן? דברים, כן? כל אלו זה חיובים שהמציאות החברתית מחייבת. אז הוא נסגר בתוך עצמו, או לחילופין שונא את המציאות החברתית, כן? שהיא יוצרת את החוב המעיק הזה, כן? יכול להיות, זה כיוון מעניין.
הוא
אומר,
יוצרת כוחות נפש.
מה?
הוא אומר, יוצרת כוחות.
הוא כיוון שהוא לא מאמין, אז הוא לקוח.
נכון.
זאת אומרת, אני לא אומר, שוב, לפעמים אנחנו מתרחקים מחברה במסיבות אמיתיות. מה שנקרא התרחקות צורך קרבה. אנחנו מתרחקים כדי להתמלא, כן? אנחנו מתרחקים כדי קצת יותר לחזור לעצמנו, קצת יותר להתמלא בכוחות, ואחרי זה אנחנו נצא, כן? אבל לפעמים צריך לבדוק אם ההתרחקות הזו היא לא תוצאה של פחד לקחת חלק במשחק החיים, כן? שרובו, חלק גדול ממנו מתרחש בתוך החברה האנושית. כן? אולי זו הכוונה פה. מי שרוצה להוסיף משהו נוסף על השאלה הזו, אפשר ללמוד. כן. בכל אופן, לעומת זאת, גורמים בני אדם לשנוא את עצמם, כמו גם את זולתם. הם חונקים את רצונו של האדם... הנה. אופה. נאמר מפורש. הם חונקים את רצונו של האדם לחיות ולהיטיב עם עצמו ועם אחרים. כוח הטוב נחסם ונעלם ונאטם. עם אלה אני לא סס עלי קרב חברתי. אני לא סס, כן? להתקרב למציאות החברתית. להיטיב עם עצמו ועם אחרים. רגשי אשמה במינון נמוך הינם טובים ומועילים, מרפא לכל בשריך, מחזק את הטוב ומחליש את הרע. במינון המתאים, הבושה, היא מחזקת את הטוב ומחלישה את הרע. אך אל ניתן לחשוב שרגשי אשם במינון גבוה יהיו טובים ומועילים יותר. כמו אותו שוטה שלקח, נכנס לארון התרופות. כן, הוא ראה שהרופא פותח, ראה שרופא אמיתי, הרופא החכם, הוא פותח את הארון, לוקח תרופה ונותן לחולה והחולה מבריא. אז הוא אמר, אם באמת מעט תרופה היא מבריאה, הרבה מזה זה ודאי יהיה טוב. כן? הוא לקח הרבה מהתרופה הזו והרג הרבה אנשים. אל נטעה לחשוב שרגשי אשם במינון גבוה יהיו טובים ומועילים יותר. זוהי הנחה שגויה לחלוטין. איש הרי לא יעלה בדעתו שכדאי לו לבלוח 50 מנות של פניצילין בבת אחת, רק משום שהרופא אמר שמנה אחת תעזור. זה מדיני מלכות אנחנו מכירים, שלפני שנותנים מלכות, לפי דיני תורה, יש עבירות שנותנים עליהן מלכות, 39 מלכות. אבל אומרים חז"ל, כן? לומדים את זה מתוך הפסוקים, שחייבים לאמוד את המלכות. מה זה לאמוד? הכוונה צריך לראות כמה האדם הזה יכול לקבל. כן? מה שנקרא לשלש, 13, 26, 39, כלומר לשלש, כלומר הוא יכול לקבל שליש, הוא יכול לקבל שתי שליש, הוא יכול לקבל את כל המנה כולה, כן? ולא נקלע אחיך לנך, זאת אומרת שלא תיתן לו את המכה וימות חלילה. אז צריך לאמוד, כן? את כוחו של הלוקה. אותו דבר גם פה, המכה היא צריכה לשחרר את הטוב מהקליפה, זה תפקידה של המכה. לשחרר את הטוב מתוך הקליפה. אבל אם המכה היא מכה גדולה מדי, הטוב כבר לא יכול להופיע כי שברת את הגוף. את צריך ללמוד את זה. אותו דבר גם פה. כן? זה חוכמה מיוחד במילה, במינה. לשער את מידת ומינון הבושה הנצרך כדי לשחרר את הטוב מן הרע. כן. כן. רגע. התשובה, כן, יש פה תשובה על השאלה למה אדם ששונא את עצמו שונא גם אחרים. כן, אדם שהשתמש במינון גדול של בושה והתייבש, והוא שונא את עצמו, למה הוא גם שונא אחרים? כי הוא לא יכול לתת את מה שאין לו. אין לו אהבה, אז איך הוא ייתן לאחר? במילים אחרות, אותו דבר. כן, אין לו אהבה כלפי עצמו, אז איך הוא בעצם יעניק לחברה את מה שמציאות חברתית? כמו שאמרנו, היא דורשת הטבה, דורשת יחס, דורשת שותפות, וכן הלאה, עזרה לזולת. אז איך הוא ייתן אהבה, כן, כשאין לו. כן.
יש גם שאלה.
כן.
בקשר לרגש הבושה, כמה
מהאנם
צריך לרגיש בושה כדי להרגיש את זה? זאת אומרת, כמה צריך להכחיל פנימה את זה? כי לפעמים בן אדם יכול
יכול לדמיין שהוא מרגיש את רגש הבושה, אבל הוא בעצם לא מתבייש?
כן, הוא חושב שכאילו... טוב, הנה, עשיתי משהו לא בסדר, הוא לא מרגיש את זה עד הסוף. ובפעמים שהוא כן מרגיש, אז הוא מניח את זה הציד.
כדי שנהיה בטוחים שבאמת הבושה קיימת בנו, כדי שנהיה בטוחים שהבושה קיימת בנו, אנחנו צריכים להרגיש אינוחות. אינוחות. פשוט אינוחות, כפשוטו. אין פה מקום לדמיון. אתה מרגיש אינוחות או שאתה לא מרגיש אינוחות. לא התפללת תפילה עד שחרית. ועומד לפניך השאלה, לוותר על התפילה היום. כן, לוותר על התפילה. אין לך כרגע כוח, כן? או להתפלל. אתה מרגיש לא נוח עם המציאות הזו שלא התפללת תפילה שחרית? אתה מרגיש לא נוח שלא הנחת תפילין? אתה מרגיש לא נוח שקראת את התפילה, כן? או התפללת במרוצה? יכול להיות ש... אין שום הרגשה של בושה, יכול להיות. התפללנו כפי שהתפללנו, אמר הסיפור. אז פה לא התעוררה הבושה. אבל זה המדד. עד כמה אני מרגיש לא נוח עם הסיפור? זה שלב ראשון. אם כן, לוודות קודם כל נוכחות הבושה על ידי הרגשה של אינוחות. שלב השני, שלב השני, כן, אמרנו בשליטה שכלית ורגשית, כן, לקבוע את הרמה של הבושה. כן? היינו, איך אני יודע שקבעתי את רמת הבושה המתאימה? כאשר הרגשת אי-הנוחות דוחפת אותי בעצם לשפר את המעשה. לנהוג אחרת. כן? בדוגמאות שנתנו. להניח תפילין, להתייצב ולהתפלל שחרית. יכול להיות שאני אתפלל תפילה מקוצרת יותר, כי באמת יש לי איזה חוב שעכשיו אני צריך לקיים אותו, אז אני אתפלל. אבל התפללתי. זה עדות וראיה שהבושה פעלה את הפעולה החיובית. היא עדיפה את הטוב, חיזקה אותו, דחפה אותי לעשות אותו, כן? וסילקה את הרע. אבל אם הבושה היא... כן? היא מגיעה למידה כזו, כן? עד כדי כר שאני לא סולח לעצמי שקמתי מאוחר, וכל היום אני עם פנים אגומות, הגזמת, חביבי. זה גרם לך ביטול תורה. זה גרם לך ביטול תורה. תעשה את מה שצריך לעשות. כן? הבושה היא צריכה לגרום לנו לתהליך של תשובה שמסתכם בארבעת שלביו. וידוי. חטאתי, אביתי, הודעה על החטא, חרטה, עזיבה וקבלה להבא. ארבעת השלבים האלה צריכים להתמצות בצורה הבסיסית ביותר שלהם. ונגמר הסיפור. זה לוקח משהו כמו 45 שניות. כן? וידוי. חטאתי. אני מודה שחטאתי. אני מתחרט ומצטער. אני מבקש לעזוב את זה. והלוואי ולא יעשה את זה ולא אשוב לכסלה עוד. כן? במיומנות אפשר להגיע ב-45 שניות. למיצוי ארבעת חלקי התשובה. זה כוח הדחף של הבושה האמיתית, שלא משאירה אחרי השיגים. ההתעסקות היתרה במציאות אחרת, הוא כבר משביט אותנו מעשייה חיובית, ואנחנו לא חוזרים לעמדה החיובית שלנו, ללימוד התורה, לחברה. אנחנו יושבים, אבלים בצורה כזו, כפופים, לא עושים כלום, יש לך חובות, תחזור לעבודה, המציאות מחכה לך. אתה לא מצוי כאן כדי, כן, כדי... להיעלם דום. לא, אתה צריך לפעול. זה הסימן. זה הסימן. כן. טוב, אנחנו צריכים פה לעצור. כל טוב, שבת שלום.